יון ויאיר מדברים דוגרי.
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 אהבתי את זה.
כן, זה נשמע לסבב.
זה טוב, זה טוב. אז ברוכים הבאים לפודקאסט, בוא נדבר דוגרי. הפודקאסט שבו אני ויאיר מדברים.
דוגרי.
פרק מספר
40. חברים, חברים, כמו שאמרנו, פרק 30. אנחנו אוהבים להתלהב ממספרים עגולים.
נכון.
שאין להם משמעות.
נכון.
אבל זה כיף.
נכון מאוד.
והיום, מה אנחנו שותים?
יש לנו את בירת נגב, את בירת אמבר אייל של מבשלת נגב. בירה שאני אישית מכיר ומאוד אוהב. אבל אני לא זוכר מתי פעם שתהיה יותר, זה יהיה נחמד לרענון. יש פה איזה תיאור או משהו? בירה דמדמה בעלת ניחוח קרמלי וטעם עשיר המשלב בין מתיקות למהירות, לא מסוננת ולא מפוסטרת. ששתי אלה סימנים מאוד טובים.
נכון.
יאללה, יאיר.
4.9%.
Without further ado.
לחיים, חיי פרק 40.
לחיי
40 מתיחות שיון עשה כל פעם שאני מגיש לו את הכוס בירה.
אני...
אוי, זה טוב.
סיימתי חצי כוס.
וואי, זה טוב.
וואו, איזה כיף זה.
וואי, טעים.
הבירות האהובות.
אני לא שתיתי את הבירה הזאת עדיין בינתיים. והיא טעימה. אפשר לשתות כמה מהם כאילו.
תקשיב, מה שאני ממש אוהב פה, נראה לי כבר אמרת את זה הבירות אחרות, אבל פה זה ממש מורגש, בגלל שזה אמבר אייל. יש פה הרבה כאילו מתיקות, קרמליות וכאלה, של הלטת. שזה אני מרגיש שקצת נעלם עם כל התרבות של IPA וכאלה. אנשים שוכחים שלטת זה גם מרכיב מאוד כיפי, מאוד טעים ומאוד טוב ומאוד מגוון. ופה אתה באמת שותה, אתה מרגיש קצת קשות, קצת מרירות, אבל יש רק פה את, את הכיפי, כיפיות של הלטת. שאנשים שוכחים שלקהל הרחב ולרוב האנשים זה טעם ממש טעים. מי לא אוהב דגנים?
נכון.
כאילו, לפחות טעם של דגנים, כן? אולי אנשים לא הכי אוהבים מהם.
זה בירה שאפשר לשתות כמו מים.
וואו, בשלוק טעימה סיימתי חצי כוס.
כן, גם אני עצרתי את עצמי.
אני לא. פשוט לקחתי שלוק, הרגשתי את ההרגשה הזאת, אמרתי, וואי כן, איזה כיף לי, איזה כיף לי.
פאק איט.
וואו, זה היה כיפי. נגב, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
קלטם בול.
כן, ממש בירה מעולה.
כן, נראה לי מיותר להגיד שזה הולך ליד הכל, ממש בירה כיפי לשתות. בחום, בקור, בבר, בבית, כאילו, וואו.
מעולה.
כן.
ממש טעים.
אני ממש כיף. והיום יאיר.
רגע, שנייה.
כן.
יש לי המלצה.
אוקיי. המלצה.
גיליתי להקה מדהימה.
אוקיי,
בוא ספר לנו עליה. שבא לי להמליץ לכולם.
בוא ספר לנו עליה.
להקה שקוראים לה גרטה ון פליט.
אוקיי.
אוקיי.
ישראלים?
לא. אמריקאים, ילדים בני 20.
אוקיי.
שפשוט אתה תשמע אותם. קופי פייסט לד זפלין.
אבל, כאילו, דוד, להגיד קופי פייסט לזפלין? הווקל,
אני אגיד לך מה הולך לקרות עכשיו. אנחנו הולכים לסיים את הפרק, אני הולך להשמיע לך שיר שניים, ואתה הולך לעשות פרצוף כזה. כי זה מה שקרה לי.
אוקיי, כי אתה שם פה סטנדרט די גבוה.
שם, אני אומר לך, קודם כל תודה לשמואל האח, שהמליצי על ההקה הזאת, ובאמת שכאילו, הוא אמר את זה בצורה מדהימה. יש הרגשה שלפני 20 שנה, רוברט פלנט, הסולן של לד זפלין, היה באיזו הופעה, שכף שם עם אישי, וזה הילד שלו. מן, אתה לא מבין, המוזיקה, הגיטרה, הקצב, הווקליות, הכל שם.
אוקיי.
הכל שם. השמעתי את זה לאבא שלי, הוא גם היה בשוק.
באמת? וואו, אבא שלך זה באמת כאילו אישור
לדבר הזה. זה טירוף. אז כן, גרטה ון פליט.
אתה קיבלת לד זפלין ופינק פלויד ממנו, נכון?
כן.
וואו.
אז אני ממליץ לכולם, באמת שתענוג לאוזניים.
מגניב, מגניב, נשמע, נשמע איך זה.
נשמע שצפתי רף גבוה.
ממש, אבל אתה אומר את זה ביטחון כאילו.
סופר ביטחון.
אוקיי, אוקיי.
סופר ביטחון, אתה לא מבין כאילו. הם כאילו, הם רואים שהם 100% מושפעים מלד זפלין.
אבל עדיין, לד זפלין זה מוזיקה מדהימה.
כן, אתה הולך לקבל את זה, אתה תראה מה,
אוקיי, סבבה, סבבה. יש עוד עדכונים וכאלה?
עוד עדכונים, אנחנו צריכים לדבר על המפגש של פרנס, שפספסנו.
נכון, נכון, וואו, עכשיו זה כבר לא... יאיר ביקש ממני לראות את זה לפרק 39, צפיתי בזה לילה לפני, ושכחנו פרק שעבר.
שכחנו, לא נורא.
כן, לא נורא. אז יאללה, בוא נדבר על זה.
90% טוב.
90%, תקשיב.
10% אמריקאי מטומטם.
וואו, צודק, לגמרי, לגמרי, צודק. הקטע נראה לי אמריקאי מטומטם,
הכי חזק שם, זה הקטע שהתחילו לראיין אנשים אקראיים לגבי כן. פרנדס, כזה, מה אכפת לי?
כן.
מה אכפת לי? לא תראו אכפת. לי אותם.
לא אכפת.
לא אכפת לי.
לא אכפת לי, כאילו, סיפורים יפים, כן. אבל לא אכפת לי. לא בשביל זה באתי לפה.
כן.
אתה מבין?
את יודע שגיליתי בקאסט, כאילו, אני תמיד ידעתי קצת מה קרה עם הקאסט אחרי פרנדס, זה כאלה, האופי שלהם. מתיו פארי, a.k.a. צ'נדלר. מה חשבת עליו?
אמרתי בפעם השנה, צ'נדלר גמור, אחי. צ'נדלר גמור.
הוא גמור. אבל דוד, אני גיליתי, אני ומעיין, שמנו לב, שהוא סיפור טרגי. ואני אפרט. מתיו פארי הוא היחידי בלהקה שהם לא נשארים איתו בקשר. והיה שם כמה סממנים, אני שמתי לב שבעריכה...
גם אני ראיתי.
כן, כשהם כולם יש לנו ביחד כזה, כן, יש לנו קבוצה, אנחנו מדברים כל הזמן, ואז כזה מתיו פארי אומר כזה, לי אף אחד לא אמר כלום, אנשים צוחקים וצוחקים, אבל הוא היה רציני.
את הצחוק האמריקאי הצבוע.
בדיוק. עכשיו, היה גם את הסצנה שהוא וג'וי הלכו לספות.
ואומר, אוה, I miss you,
משהו כזה. I miss you, man, והוא כזה, this is nice. וזה פשוט התעלם מזה. עכשיו, הוא גם אומר, והוא סיפר, שכשהוא היה שם, אני חרשתי על כל הפוטג' של איך אומר זה, הבירול, הפספוסים של פרנדס. אני מכיר את כולם בעל פה.
כן.
ומתיו פארי שם כל הזמן נותן דברים מצחיקים.
בראש.
נותן בראש.
הוא היחיד שהכותבים נתנו לו להתערב בכתיבה.
אשכרה.
כן.
לא ידעתי את זה.
כן, כן.
כל פספוס של מישהו אחר, הוא נכנס, עושה קטעים, וזה, הוא מציע פספוסים. ואחרי זה הוא אמר שהוא פשוט היה מכור לגרום אנשים לצחוק. הוא היה צריך לתשומת לב הזאת. ברגע שמישהו אחר היה גורם לצחוק, יש איזו סצנה שג'וי נכנס וזה, לבית קפה, נופל, קם ומשיך.
הוא חייב לקחת את השואו.
הוא חייב לקחת את השואו. הוא פשוט, זה לא שהוא רצה להצחיק, הוא צריך את זה. זה קטע של חרדה,
אז אולי בגלל
קטע
זה.
של דיכאון. וזה אחד הסיבות למה הוא היה כל כך מלא בסמים. והסמים זה גם מה שגמר אותו, והגימור הזה, והאופי האפל הזה, זה גם מה שגרם לשאר החבר'ה, לא להיות חלק. דוד, הוא סיפור טרגי ממש.
סיפור טרגי.
מלהגיד כאילו, וואו, היה בחור מצחיק, בסה שהוא הלך לסמים.
בחור מצחיק, נראה טוב.
כן, מלהגיד וזה ולהגיד, אוי, בסה לסמים, אני עברתי לחשוב עליו, וואי, איזה בן אדם מסכן.
כן.
הוא היה צריך את הסמים, ופשוט גמר את החיים, שכאילו לא היה צריך להתמודד עם החרדה הזאת.
אוקיי.
וואו, זה כאילו פתח לי את העיניים, והייתי בשוק.
אז בוא נחליט שפק 40, מוקדש לכבודו של מתיו פארי.
אנחנו אוהבים אותך, מתיו פארי.
אחי. כן. אם אתה רוצה לבוא לפודקאסט.
הוסף לו את הרשימה.
יחד עם ביבי ואילון מאסק.
וברני סנדרס מתישהו היה לנו?
ברני סנדרס.
אני זוכר שמתישהו תיאגנו אותו באחד הפוסטים שלנו.
Feel the burn.
אבל חוץ מהדבר הדרמטי שמתיו פארי, תקשיב, היה מצחיק.
היה טוב.
היחידי שם שנשאר שפוי זה ג'וי. מדלבלן, יחידי שנשאר שפוי.
למה? גם רוס.
האמת שכן, רוס, זהו, נראה לי...
דייביד שרונר.
תקשיב, שמתי לב בהתחלה, נכון כשהם כולם נכנסים חזרה לסטודיו, הכניסו אותם על פי סדר שפיות.
נו.
אתה סתכל על זה שוב, אתה תראה. במקום נכנס, בהתחלה נכנס רוס, דייביד שרונר, אחרי זה נראה לי מדלבלן, אחרי זה נכנסה רייצ'ל, אחריה פיבי, אחרי זה נכנסה מוניקה, ובסוף נכנס...
צ'נדלר.
מתי שעברת מהשמעת האמיתיים לזה? לא משנה. וכן, אתה גם רואה אותך שמתנהגים, דוד, מוניקה נראית משוגעת רצח, היא כל כך פימפמה את עצמה בפלסטיק, שבאסה היא הייתה מדהימה, הייתה מצחיקה, הייתה מקורית, אבל עכשיו היא גם השתגעה. כן, זה לגמרי. תקשיב, הם עשו זה נכון. דיברו שנים על לעשות פרק חדש של פרנדס וזה וזה, אבל הם ידעו, הם לא יכולים, הם גם דיברו על זה בזה, הם לא יכולים לעשות עוד פרק של פרנדס.
כן.
כי הם סיימו את כל העליות. כולם הסתיימו בסבבה, לכולם היה סוף טוב, כולם היה סוף, כאילו סוגר את כל המעגלים. לחשות עכשיו בפרק, זה לפתוח את כל המעגלים האלה. למה שנעשה את זה? וזה נכון. קיבלנו מה שרצינו, ראינו אותם שוב איתם מבוגרים, בסט, צחוקים וכאלה. זהו, קלו בול.
בדיוק, ואני חושב שבשבילי הקטעים שהם היו ממש להוריד, אז באמת היה את הקטע של ראינו אנשים. ואת הקטע שפיבי שרה סמליקאט.
כן.
ואז היא שרה את זה עם ליידי גאגה.
כן.
נגיד, סבבה, אבל אז שהכניסו את המקלה, אמרתי, זה כזה אמריקאי.
כן.
למה אתם עושים את זה?
לא, כי זה רפרנס אחד הפרקים.
מה?
יש פרק שהולכים את לעשות פרסומת עם השיר סמליקאט, ופשוט מה שעושים, היא הולכת מקליטה, ואז שרואים את הפרסומת, זה מישה אחרת עם הקלה.
וואלה.
אז זה רפס לזה.
לא יודע, אז עדיין יגיל אותי.
סבבה. אבל כן, היה חמוד, היה חמוד.
יאללה, חפרנו מספיק על פרנדס.
יאללה, חפרנו.
ואם אתם לא אוהבים את פרנדס, למה אתם... כל הזה. למה אתם... מה...
מה לא בסדר איתכם?
מה קורה?
זה כמו ששלב עם שוקולד, כאילו...
זה אני. זה אני.
אתה לא אוהב שוקולד או מעדיף לא לאכול שוקולד?
לא אוהב שוקולד. אני יכול לאכול את זה אם אני רוצה, אבל לא עושה לי את זה. בשום צורה. אף פעם לא נכון. אף פעם אני מפתז על שוקולד. אתה רואה כזה בוטו עכשיו, כולם unsubscribe. unsubscribe, אני לא מאמין למישהו שלא אוהב שוקולד. גם שיר לא אוהבת שוקולד. אנחנו זוג שלא אוהב שוקולד.
מין יצאת מינו? מין מצאת מינו?
כן.
ראית מה זה? נורא, נורא. אל תעשו ילדים.
יאללה. אז באמת אני פניתי ליון השבוע. והיה לי רעיון. אמרתי ליון, בוא נעשה משהו מיוחד, סוג של ספשייל, לכבוד פרק 40, אבל בעיקר לכבוד הממשלה החדשה, שהולכת להיות מושבעת מחר,
נכון.
ביום ראשון.
עכשיו חשוב להבהיר שאנחנו מנסים כמה שפחות לדבר על פוליטיקה בפרקים, לא להגיד דעתנו, אז יהיה רבי פה איזה אנגל מעניין מאוד.
אני, כל מה שהבאתי בתחום שלי, הוא לא פוליטי בכלל. זה כאילו...
גם אני לא.
אז יופי. ובאמת אתם תשמעו את הפרק הזה אחרי שהממשלה... תהיה כבר, נקווה שלא תתמוטט אחרי יום, כי זה מפעס. אבל כן, אז מה שאנחנו החלטנו לעשות, זה שאנחנו הולכים לקחת חלק שאלה, שאני אהבתי לשאול בפודקאסט השני שלי, הקודם שלי, לא יודע איך להגדיר את זה, סודה ולימון, שאלה שהייתי שואל את המרואיינים, הייתי שואל אותם, איזה שר היית רוצה להיות, ולמה, ומה היית עושה בתור השר הזה. כאילו אם אתה רוצה להיות שר הביטחון, שר החינוך, שר הכלכלה,
כן.
וכו וכו וכו.
כן. כאילו, איזה ולמה?
עכשיו, יון היה בפודקאסט שלי.
ויון ענה על השאלה הזאת.
וענה, אני לא זוכר מה הוא ענה. יכלתי לבדוק, אמרתי, בוא נשאר עם אלמנט ההפתעה. וגם, ממליץ לכם, בקישור של הפרק הזה, אני אשים את הפרק של יון מהפודקאסט.
כן.
מסוד הבלמון.
זה הפודקאסט רשמית הראשון שלנו.
כן, ששם הכל התחיל.
אבל זה רק אודיו, חבר'ה, אין וידאו.
אין אודיו.
לא רואים את הפודקאסטים היפים שלנו.
יאללה.
יאללה, אז איך נתחיל את זה? יאללה, תכלס, אתה שאלת את כולם את השאלה הזאת. עכשיו תורך, יאיר, אם היית יכול להיות שר, בוא נתחיל ככה, איזה, פשוט, בוא כל אחד יגיד איזה שר הוא היה.
אוקיי.
מה בחרת?
שר התחבורה.
שר התחבורה, אוקיי.
חלום שלי, כן.
יש לך איזה משפט שתיים ללמה, או שזה כבר התחיל להיכנס עמוק?
כי זה מתקשר להכל.
בוא תרחיב.
זה מתקשר לכלכלה, זה מתקשר לחינוך, זה מתקשר לעסקים, זה מתקשר לביטחון, זה מתקשר להכל.
נכון, נכון. זה שר underrated.
זה כאילו, זה מתקשר לרווחה, זה מתקשר כאילו באמת, שזה game changer. אם עושים את זה נכון, ואם יש תקציב, זה יכול לשנות את העולם.
מעניין.
מה איתך?
אני בחרתי את מה שבחרתי בפודקאסט שלך, שזה שר חינוך. אני אמרתי שאני מאוד מתחבר לעובדה שאיך אתה יכול במילים קצת יותר מתפלצנות לעצב את הדור החדש. לעתי שר החינוך מאוד 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 אחראי על העתיד הקרוב של המדינה.
כן.
והוא מי שמשפיע על השלב בחיים החשוב, הוא משפיע על השלב הכי משפיע של 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 אנשים.
כן.
גיל טוב, בוא נגיד יסודי עד תיכון, 6 עד 18, אתה מתעצב בתור בן אדם, ובוא נדבר דוגרי, בית הספר והחינוך. זה הדבר הכי חשוב באותה תקופה.
כן.
אתה מכיר את האנשים בבית ספר, אתה לומד איך להיות בחברה בבית ספר, אתה לומד על העולם, אתה לומד איך להתמודד עם אנשים שצריכים לפקוד עליך דברים, שזה המורים, איך להתמודד עם סטרסים, קשיים, אתה, כאילו, איך ללמוד להתמודד, אם אתה בוחר להתמודד או לא, כן? עכשיו מאוד קריטי, ואני חושב שפה בארץ יש עם זה בעיה לא קטנה, ואני חושב שישראל בתור מדינה כל כך מתקדמת בכל מיני תחומים, צריכה לעשות משהו בנוגע לזה.
כן, זה אני חושב לשר החינוך, זה השר שהוא הכי, מה שנקרא, long run, שיש. אתה מבין מה אני אומר?
כן.
שכאילו מה שהוא עושה עכשיו הכי משפיע על העתיד.
כן.
אתה לא תראה את התוצאות עכשיו.
לא תראה את זה בקדנציה שלו.
בדיוק. כן. אתה תראה את ההשפעה של זה עוד הרבה שנים.
כן. גם נכון.
אז כן, זה כל כך נכון. אז יאללה, איך אנחנו עושים את זה בתכלס? וואו. איך אנחנו עושים את זה? לא דיברנו על זה לפני.
נכון. אז תקשיב, תכלס אפשר לעשות את זה פשוט בתור, כמו הנושאים, קודם אחד, אחרי זה שני. הצד שלי בחסות דוקטור לאה סיסיליה וייסמן, למי שלא מכיר, היא דוקטורט, דוקטור בפסיכולוגיה, והיום כבר כמה שנים עובד במשרד החינוך, למי שלא יודע, זאת אימא שלי.
כן. חיכיתי שתגיד את זה.
אמרתי, נגיד לו. כן, זאת אימא שלי, והיא פשוט, היה לי שיחה איתה שהציתה בי כל כך הרבה צדדים ונושאים, והיא עשתה לי כל כך הרבה סדר בדברים מדהימים. אז אני אומר, תתחיל אתה, נדבר על זה, אולי תוך כדי אני אוכל להשליך דברים שלי, איך אני מדבר על שלי?
קול. רק לפני זה, תיישר את המיקרופון, אולי... כאילו, שיהיה עליך כזה, בדיוק.
ככה?
כן. למה? כי אולי בגלל זה יש אקו. לא יודע, אני בטרמה כל החיים עם זה.
לא, דוד, אני בדרך כלל שם את זה ככה, אמרתי לך בגלל המצלמה.
לא יודע.
אתה אוהב לשים את זה פה?
לא יודע.
ולהסתיר את עצמך את הפרצוף.
אני מסתורי. אני בחור מסתורי. אז יאללה, אני מתחיל?
יאללה, תתחיל.
תראה.
כן.
בסופו של דבר, איך שאפשר להיות שר תחבורה טוב, זה תכלס copy-paste ממה שעושים בחו"ל.
אוקיי.
Okay. ככה דברים שעושים בחול, שעובדים במדינות שהן דומות לנו, אולי בגודל או לא, פשוט לקחת את מה שהם עושים ולהעתיק. סבבה? Mm-hmm. אז כאילו, כל הדרך לעשות את זה, זה פשוט נגיד ללכת למדינות באירופה, להבין את הטכניקות שלהם לנגיד לתחבורה הציבורית, לרפורמות עם רכבים, ולראות מה הם עושים. אז יש פה כל מיני דברים שהם הרוב דברים שכאילו בסופו של דבר מה עושים בחול, אבל יש פה כמה דברים שכאילו, אני בטוח שדיברו על זה כבר, בהרבה מקומות, אבל אמרתי, אבל כאילו אני חשבתי על זה עם עצמי, כאילו לא לקחתי את ההשראה משום מקום אחר.
אוקיי.
סבבה? אז יש פה כל מיני דברים. דבר ראשון, בוא נתחיל בשאלה כאילו הזה, עשו מחקר מן הסתם, ובדקו מבחינת תחבורה ציבורית, מהי המדינה הכי נגישה,
אוקיי.
העיר הכי נגישה לתחבורה ציבורית בעולם.
אוקיי. איפשהו באירופה?
כן.
איפשהו במרכז אירופה? צפון מרכז.
כן.
אמסטרדם?
לא.
ברלין?
לא.
זה לא הגרמנים?
לא.
וואי, הייתי בטוח שזה יהיה הגרמנים. טוב, תגיד, נו.
אחרי התחבורה של הגרמנים.
באמת?
כן, סונט, הייתי שם, זה היה ממש, קודם כל זה יקר בטירוף.
אשכרה.
דבר שני, התחבורה שלהם, אני לא אהבתי אותה.
אוקיי, הפעלתי בגרמניה, אז דעתי.
לא, 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 לא.
עם האוטובן וזה, והיעילות הגרמנית, הייתי בטוח שאולי...
לא אהבתי גם את האווירה שם. היה לי שם... כן, אז היה לי תחושה לא טובה.
אני, אוקיי,
אוקיי. גם מישהו מאבטח ברכבת, צעק עליי, אז עוד יותר התעצמנתי. והיה דחוס שם ברכבת, וזה היה 5 שעות נסיעה. אמרתי, סמק, וכאילו, היה סיפור.
אני, יאיר מאוד אוהב שאני, יאיר מאוד יודע שאני מאוד אוהב בדיחות שחורות, אז אני לא יודע מה קהל, אז אני אשאיר את הדברים.
כל אחד יבין. אם תתנהגו יפה יום אחד, אני אספר לכם את הסיפור המלא.
יאללה.
בסופו של דבר,
מה העיר?
פריז.
אוי ואבוי.
פריז.
אוקיי.
ושמע, זה אומר לי משהו מאוד מאוד מעניין. זאת פעם שנייה שאנחנו מופתעים מצרפת.
נכון.
פעם הראשונה הייתה עם הקור הגרעיני, עם האנרגיה הגרעינית.
נכון.
שצרפת ממש שאלה. הם עושים שם משהו טוב.
תקשיב, זה נכון.
הם עושים שם משהו טוב.
תקשיב, אני אפתח את זה פה. לא אכפת לי. אני בן אדם שאני כל הזמן אומר שאני אוהב את הטעם הצרפתי.
כי הוא ספרדי.
אני גדלתי בספרד, יש כזה קלאש בין ספרד לצרפת, בקטע של אגו.
כמו ברזיל ארגנטינה.
בדיוק. ופשוט, אני, בשנים האחרונות, אני באמת מתחיל לראות את הצד שני של צרפת שלא הכרתי, כי מסתבר, גם הצרפתים אומרים את זה, הבעיה של צרפת זה הפריזאים. כי אני הגרתי אנשים בטיולים, מחוץ, כאילו, מהכפרים וזה, דרום צרפת, אנשים הכי חמים בעולם, הכי נחמדים, הכי זה, שמענו על האנרגיה, עכשיו עם התחבורה,
האוכל
שלהם מדהים, הבעיה היחידה עם צרפת זה פריזאים.
זה אותו דבר כמו ארגנטינה, הבעיה היחידה של ארגנטינאים זה הבואנוס איירס.
אשכרה.
כן, זה הבעיה שלהם.
טוב, טוב לדעת.
זה בדיוק אותו דבר.
כן, מונטווידאו זה בארגנטינה, נכון? או זה אורוגוואי?
לא, זה באורוגוואי.
הבנתי, אז לא, לא משנה.
אז...
מעניין, מעניין.
אז כן, אז כאילו, באמת שהם העניין הוא שהם הכי נגישים, לקחו את המדינות שלוקח לאנשים הכי פחות זמן להגיע לרכבת, ושהיא יעילה יחסית והכל, אז באמת יש את צרפת במקום ראשון, את פריז, סליחה, מקום שני ברצלונה.
כן, ספרד יש תחבורה, בערים הגדולות יש
תחבורה. מקום שלישי, מדריד.
תשיב, יש שם תחבורה ציבורית מדהימה ואינטואיטיבית מאוד.
נכון, נכון. אני יודע, כל הפעמים שאני טסתי לדרום אמריקה או לבקר המשפחה הזה, תמיד הקונקשן זה במדריד, ואז את הקונקשן 12 שעות, אתה תצא החוצה.
ברור.
ותמיד זה נוח.
ממש נוח.
אז באמת את העניין הזה, אחרי זה לונדון, הולנד, כאילו רוטרדם, סיול, ניו יורק, בואנוס איירס, שזה מפתיע.
באיזה מספר סיול?
לא יודע, אין לי כוח לספור פה.
אבל לפחות החמישה ראשונים באירופה?
כן.
אומר משהו, זה אומר משהו.
כן, כן, וגם בייג'ין ברשימה, ובוסטון. אז כן, זה באמת כאילו ממש ממש, אלה המדינות שכאילו יכול אתה צריך להסתכל עליהן, ולהגיד בוינה, הן עושות משהו טוב. כמובן שיש עוד את כל שאר המדינות באירופה, דברים עובדים.
כן.
סבבה?
מה משותף לכולם?
מה משותף לכולם? שיש לך פשוט סאבווי, ובן אדם לא צריך לחכות חצי שעה לאוטובוס.
נכון.
בן אדם לא צריך לחכות חצי שעה לאוטובוס, ואז כשמגיע אוטובוס, מגיעים חמישה אוטובוסים בבת אחת.
וואי, אוי, זה הדבר הכי מעצבן בעולם.
הכי מעצבן במדינת ישראל. באמת שזה כל כך מתסכל, וכאילו, לא הגיוני. יצאתם ביחד, אל תשקרו. ואז זה הדבר הראשון שאני הייתי משנה. דבר שהוא יחסית ממש פשוט לעשות אותו. לעשות שאוטובוסים לא יצאו בבת אחת.
נכון. יש משהו בתרבות הישראלית, כאילו שאני ממש, אני מניח שמספיק פעמים בפודקאסט הזה הכללתי לתרבות ישראלית שאני ממש אוהב, לטוב ולרע, וחלק הרע זה באמת הקטע של, יאללה, יאללה, אפשר, מה אתה מתקטנן? כאילו, הקטע של חוסר משמעת.
כן.
של, יאללה, היום למשל הייתי בתחרות ג'ו-ג'יצו, סבבה, תחרות, עם חסות מאבו דאבי וזה, לאומית, כאילו, באמת, הגיעו כולם, מה שנקרא, תחרות לאומית של ג'ו-ג'יצו, סבבה? אני מסתכל בזה, מתי אני צריך לצלם את מי? 10:30 קו ראשון. אני מניח שזה אומר שכבר 10:20, 10 וזה, יתחילו להניע דברים. קרב הראשון יתחיל ב-11:05. כשהייתי בארצות הברית, והיית אחרויות, אם היה רשום 10:30, 10:30 אתה ליד המזרון. אומרים לך, כנס.
כן.
דברים קורים כמו זה. פה, אתה הנה, תחבורה ציבורית, הנה, הגיע, שתי. נו, מה קרה? חיכית 5 דקות, מה אתה מתלונן?
מה שהייתי עושה כדי לפקח על זה, הרי לכל אוטובוס יש עכשיו את ה-GPS, שעוזר לך לדעת מתי האוטובוס מגיע, וזה לא באמת עובד, אבל נגיד, אז הייתי פשוט מתחיל באמת, גם לפי הדאטה הזה, וגם לפי תלונות של לקוחות, שהייתי, עוד דבר קטן, הופך את הדרך להגיש תלונה על תחבורה ציבורית לממש נוחה, כאילו עניין של כמה
אפליקציה.
של אפליקציה וכמה קליקים בודדים, כאילו. אפילו באותה אפליקציה שאתה מתאים את הרב-קו, כדי לא להוריד אותה אפליקציה.
כן.
ואז מה שהייתי עושה, זה שמתחיל לחלק כנסות לחברות תחבורה שמאחרות, שלא מגיעות בזמן, תופק שם הכנסות, שאין דברים כאלה. אם אני רואה שהן מגיעות כולם ביחד, דברים שלא מתנהלים לפי איך הם אמורים, באופן קונסיסטנטי,
כן.
בום.
זו, השאלה כאילו אם אין, אני מניח שכמו שדיברנו לפני כמה פרקים על העניין של האינטרנט ובזק ועוד וזה בארץ, שהם כל כך שולטים בכל התשתית, השאלה אם, אתה יודע, אגד, דן וזה, פשוט יש להם מונופול, לא מונופול, אבל כוח כל כך חזק בתחבורה הישראלית שאי אפשר לדבר איתן.
אני אגיד לך, זה עובד לפי מכרזים, וזה עובד לא לפי המדינה יותר, זה עובד לפי הראשי ערים, לפי הערים.
אשכרה.
אז נגיד נתניה, שאנחנו במקור מנתניה, למי שלא יודע, כל כמה שנים יש לך מכרז, מי מציע לנו את התחבורה בנתניה, במחיר הכי נוח.
אשכרה.
אז נגיד פעם, אתה יודע, פעם שהיינו קטנים, בשביל להגיע מנתניה לתל אביב, היית מגיע באגד. אחרי זה זה עבר ללא זוכר מה, נתיב אקספרס.
נתיב אקספרס, נכון.
ואחרי זה
זה יצא, זה היה וואו.
וזה היה פשוט נורא. זה היה דבר נורא. ואז זה עבר עכשיו למטרופולין. אתה מבין? אז כל כמה שנים, ובמכרז הזה, שחותמים הסכם, אז יש גם את כל התנאים.
נכון.
אז אחד מהתנאים זה, אם אתם מאחרים לנו, אנחנו מזמברים אתכם. וזה מה שהייתי כותב, סתם. בחוזה. אז זה
באמת חוק מספר אחד.
זימבור.
זימבור.
אז זה משהו שבאמת הייתי מנסה לעשות. דבר שני,
להשתיל משמעת מסוימת. נראה לי שזה משהו מאוד נכון. להשתיל משמעת מסוימת.
כן. דבר שני, כל העניין של התחבורה המשותפת, שאתה יודע, עולם אוטופי.
מה, כאילו המכוניות, הסקוטרים, זה?
לא, של שכאילו, איך קוראים לזה? קארפול.
אוקיי.
שכאילו אתה עכשיו יוצא מהבית, אתה אומר, היי, אני יוצא מהבית, מי שרוצה לבוא איתי.
כן, כן, כן.
בולשיט, לא עובד.
ברור שלא.
לא יעבוד. חלום מתוק, בעולם אוטופי ומושלם זה היה עובד. במקום שיש בו, עזוב ישראלים, במקום שיש בו בני אדם, זה לא יעבוד.
כי אנשים חיים. זה לא יעבוד.
כי לחשוב, כל פעם שאני ניסיתי לבדוק את זה, נכנסתי לאפליקציה, אם זה Waze, אם זה Movit, ותמיד היה לי את העניין שוואלה, יש מישהו שמגיע לאן שאני רוצה, במקרה הטוב, והוא יוצא 3 שעות לפני שאני צריך. יוצא 4 שעות לפני שאני צריך. עכשיו, אתה יודע, זה כאילו כל העניין הזה, אז מה, אז אתה קבעת עם מישהו נגיד והתמזל מזלך, ובדיוק בזמן שאתה רוצה לצאת, הוא יוצא. אם אתה מאחר לו ב5 דקות, מה, עכשיו אתה יושב עם מישהו שאתה לא מכיר, והוא כועס עליך, שחררת לו ב5 דקות באוטו?
נכון.
לא ריאלי. זה עולם מתוק, עולם נחמד, לא הגיוני.
נכון, כי זה בן אדם שבתכלס לא חייב לך שום דבר. לצד הזה ולצד הזה, אני כשלמדתי בירושלים, והייתי נוסע להורים בסופי שבוע, לפעמים נותנים לי את האוטו כדי לנסוע לירושלים. והייתי נכנס כזה, לפני האופציה של ווייז, היה כזה קבוצות פייסבוק ל... אתה יודע, טרמפים, ירושלים, נתניה, טרמפים פה, לא משנה. והייתי מפרסם, אני נוסע לירושלים. דבר ראשון, כי עוזרים לי עם הדלק, וזה תמיד, תמיד מאוד נוח. דבר שני, כי אני לא נוסע לבד, עד ירושלים. ועכשיו, עוד 4 אנשים איתי באוטו, תמיד, 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 לפחות 2 מהם הולכים להיות קצת מצבנים, ולאחד מהם יש דרישות לא הגיוניות. אחי, אני לא מונית ספיישל, אני לא מונית שירות. אמרתי לך לאיפה אני מגיע, איפה אני הולך להוריד אותך. להוסיף עוד 15 דקות, מה, כבר נסענו איזה שעה ומשהו. מה, עוד 15 דקות? אחי, לא, זה ירושלים, לא, לא, עזוב ירושלים. לא.
לא.
כאילו, אבל זה תמיד, תמיד, תמיד היה.
כן.
מי שמתעצבן על הדבר הכי מפגר בעולם. אני אוסף את כולם כאן. מה, אתה לא יכול להיכנס לכאן לסוף אותי? אחי, לך עוד 5 דקות. אני לא מונית ספיישל. אז כן, הקטע עם הקארפול זה יפה מאוד, זה... היה לי נסיעות מדהימות, הכרתי אנשים כיפיים, זה גם היה. אבל אי אפשר, אתה לא יכול להסתמך על זה.
לא, זה לא...
בתור שיטת תחבורה.
זה לא יעבוד, זה לא עובד.
ברור שלא. זה אחלה תוסף, זה אחלה בונוס.
אתה יודע, גם מנסים לעשות את זה דרך מקומות עבודה. גם דרך מקומות עבודה זה לא כיף.
ברור שלא.
שאתה צריך לחכות למישהו או להסתמך על מישהו, זה לא כיף.
כי אתה צריך בעל מקצוע. זה כמו עכשיו להתחיל לנדב אנשים שכל שבוע ינקו את המשרד.
כן.
לא, יש איזה בעל מקצוע.
כן.
לא.
אתה יודע, כן, זה פשוט לא ריאלי. אז הייתי מוריד את כל העניין של נסות זה. הייתי מתחיל עניין שעליו מדברים הרבה, בערים גדולות שיש בהם הרבה פקקים, כמו תל אביב. הייתי מכניס מס על כניסה לעיר, כאילו עלות להיכנס לעיר, כדי לצמצם את כמות האנשים שנכנסים לעיר, וכמובן...
ברכב פרטי.
כן.
אוקיי.
וכמובן שהייתי משפר את התחבורה הציבורית ברמה שיהיה לאנשים נוח להגיע לא באוטו. שזה בעצם יהיה אינסנטיב להשאיר את האוטו בבית, וכאילו לקחת תחבורה ציבורית.
זהו, תכלס נראה לי המצב כרגע להגיע לתל אביב הכי נוח זה לא להגיע באוטו.
כן.
יש לך רכבת, יש לך מלא קווים מכל מקום, דווקא...
יש לך רכבת פה, זה לא באמת נכון.
הלו?
אין רכבות באמת. כל חמישי, כל שני וחמישי יש לך תקלה, תיקונים, שדרוגים. אין פה רכבת. אי אפשר להסתמך על רכבת עכשיו.
אוקיי.
בוא נגיד ככה, אחד מהדברים שרשמתי פה, זה מה שנקרא ריסטארט לרכבות בישראל.
אוקיי.
בא, לוקח את כל האנשים שעובדים שם, כל הבכירים, שק.
וואו.
מעיף אותה משם ומתחיל מחדש. מתחיל מאפס.
יאיר עולה למשרד התחבורה ועושה שם כאילו רפורמה. נאצי, נאצי.
זה לא מבינים, יש לי פה דברים. יש לי פה דברים. באמת מתחיל מאפס.
יאיר כזה מגיע לשולחן כזה, לזה. כל מי ש... מי לא אהבתי? תרימו את היד. יאיר רואה את כל הבחירים, מתחיל לכל מחדש.
כן, מתחיל מאפס.
המשרד של יאיר.
ובאמת עושה את זה בצורה כזאת, שזה פשוט יהיה קודם כל חשיבה על האזרח, שאמור להגיע לעבודה, ולא על הנוחות של העובדים שם, ועל הנוחות של הבכירים. כי ככה זה כרגע.
אוקיי.
ככה זה כרגע. זה לא מתוכנה נכון, וכאילו יש שם הרבה מאוד דברים שהם לא עובדים נכון.
כן. מרגיש שמה שאתה מתאר פה, זה נשמע כמו איך שתל אביב בנויה.
כן.
פשוט כאילו התחילו לבנות את תל אביב עם הצרכים של אז, ופשוט תוסיפו עליה דברים, וזה כבר לא רלוונטי לצרכים של היום.
נכון.
תל אביב לא הייתה בנוי, לא נבנתה שלכל בן אדם בכל דירה בתל אביב יהיה להם רכב, לא שתהיה מרכז שכולם ירצו להגיע בה ברכב, ושאין פניות שמאלה בכלל.
כן.
אז כאילו, ככה זה נשמע שאתה מתאר את עובדי התחבורה.
נכון. העניין של שבילי אופניים, שבילי אופניים, דיברנו על זה כבר, בפרק...
אבל זה אני רואה המון המון רפורמה בתל אביב.
בתל אביב זה קורה, אבל מחוץ לתל אביב זה לא קורה.
וואי, אתה צדק.
בוא אני אגיד לך את זה ככה, בקרוב מתחילים להביא לארץ אופניים חשמליים, שהם יכולים להיות הרבה יותר מהירים, ויותר טווח נסיעה.
אוקיי.
אוקיי? מה שחסר פה, זה שיהיה לך עכשיו דרך נוחה להגיע מהרצליה לתל אביב, מרעננה לתל אביב.
באופניים חשמליים?
מבת ים לתל אביב. כן, להגיע בדרך נוחה. האופניים יוכלו להגיע, אין לך דרך נוחה ובטוחה לעשות את זה. להגיע מראשון לתל אביב. כל מיני דברים כאלה שהפכו את הדרך להגיע למרכז, להרבה יותר נוחה.
אבל יש לך דרך, כאילו, מדינה בחול שאפשר עם אופניים ללכת בין ערים, זה נשמע, כאילו, נשמע די מסוכן.
שבילים, אחי. שבילים מיהודים.
אבל שביל ליד, כאילו, כביש מהיר?
כן, מה בא?
כי שתי מטר לידך נוסעים מכוניות ב-180.
מופרד לחלוטין. אתה מבין? אתה לא, תחשוב, באמסטרדם אני לא זוכר את המספר, אני חושב שכל יום, אני לא זוכר, אל תתפסו אותי עם המספרים, אני חושב שיש, כל יום נכנסים לאמסטרדם, מהערים מסביב והיישובים, פי שתיים מכמות התושבים של אמסטרדם, אופניים כאילו.
אשכרה?
כן.
וואו.
זה מטורף.
אוקיי, אוקיי. זה נותן לי כזה קונטרול של תקווה, איזה אור.
אז כן, אז גם עובדים על איזה שביל, אבל עדיין זה הכל מאוד נתקע ולא עובד. זה כאילו זה לא זז, וזה מאוד מאוד בעייתי.
כן.
בואו נראה מה עוד משהו מעניין, כי יש לי פה מלא דברים, אני פשוט מוכר. מה זה? בואו נדבר שנייה על איך עושים כסף.
או, בואו. נראה לי זה משהו חשוב.
מצד שני, כאילו, בסופו של דבר, אני מדבר פה על הרבה דברים שיעלו הרבה כסף. אז דבר ראשון, מס על רכבי יוקרה.
אוקיי. שנייה, יש עכשיו, אין אותו מס לכל הרכבים?
אני לא זוכר מה המס עכשיו בדיוק, אבל מס משמעותי יותר גבוה על רכבי יוקרה.
אוקיי. זאת אומרת שאם כבר יש לך כסף להוציא ככה על אותו... אין לך בעיה להוסיף עוד איזה 2,000.
חופשי, מה שנקרא, כמו שג'ו ביידן עושה עכשיו בארצות הברית, על מס לעשירים.
הוא מחזיר את זה?
הוא עושה את זה. אז גם הייתי עושה את זה על רכבי יוקרה. מס על רכבים מזהמים. אם יש לך רכב לא חשמלי, היברידי או משהו כזה, רכב שהוא בדירוג, יש דירוג הרי, של רכב מזהם, גם, בשביל להקל על הסביבה. אז הייתי עושה את זה. כנסות, בין לדברים מסוימים, טלפון, מעבר באדום, דברים כאלה.
יותר גבוה?
הרבה יותר גבוה. ברמה שכאילו בן אדם לא ירצה לעשות את זה. לא ירצה לעשות את זה יותר. כאילו, וואלה, באמת, אני לא צוחק, אני לא מבסס את זה על שום דבר, זה סתם התחושה הפנימית שלי, יכול להיות שאני מדבר שטויות, עכשיו מישהו שנוהג ומשחק בטלפון, 1,000 שקל מקבל, 10,000 שקל.
וואו, חבר'ה, יאיר כאילו רוצה להשתיל פה פחד.
כן.
בין להתפטר מהבחירים של פה, לעובדים של שם, יאיר הולך להגיע פה חזק.
אני בא חזק וטעון, כי באמת, זה דברים שבסופו דבר, באמת, מצד שני, מה שכן הייתי עושה, זה הייתי מוריד את העלויות של הטסט, שזה 1,000 שקל לטסט, וזה פשוט נורא. וכן הייתי עושה הקלות, כמו שיש לך הקלות על דברים מסוימים, מצרכים בסיסיים כזה של חלב, מים זה, אז כן הייתי עושה על מרחבים ספציפיים, דגמים ספציפיים, הנחה מסוימת שזה רחבים שמותאמים למשפחות.
אוקיי.
אוקיי? כי מצד אחד, שמע, בעולם שבאמת אם הייתי יכול לעשות מה שאני רוצה, אז גם הייתי, כתבתי פה, שהייתי מכניס את העניין של נסיעה בשבת. שיהיה תחבורה ציבורית בשבת.
כן.
אם זה לא יכול להיות, כי באמת שזה משהו שהוא קשה לבצע אותו בכל ישראל, לא ריאלי, כן, הייתי עושה שוואלה, למשפחה תהיה את האופציה לקנות רכב, לא שופוני, לא שום דבר,
כן.
שפשוט יהיה להם רכב.
אוקיי.
וזה הייתי מקל את זה, לא משהו מטורף, אבל הייתי מוריד קצת במסים.
וואו, זה יכול להיות צור תחרות אצל חברות.
כן, תחרות זה דבר טוב.
כן.
הייתי... ושוב פעם, וגם הייתי מכניס את זה מהמס שאנשים משלמים כשהם נכנסים לערים גדולות.
אוקיי.
אתה מבין?
כן.
אז כן, זה הדרכים שאני הייתי עושה. תחבורה בחינם זה משהו שאני מתלבט, וזה הייתי שואל אותך.
זהו, נראה לי אתה מוסיף פה הרבה יותר מידי דברים שעולים כסף, מאשר דברים שמחזירים כסף.
לוקסמבורג. בלוקסמבורג התחבורה היא בחינם.
תקשיב, מבחינת הכסף, תכף, לפחות מהניסיון שלי, התחבורה בארץ די זולה, ויש כל מיני, אתה יודע, אתה משלם, נסיעה עכשיו עולה 5.90, 6 שקל, משהו כזה. אח שלי למשל הראה לי שאתה משלם 15 שקל בתוך הערב, יש לך כל היום נסיעות חינם, 30 שקל, ויש לך נסיעות כאילו בנתניה ותל אביב, כאילו לכל היום. לא זוכר אם זה 30, אבל מחיר יחסית נמוך, ואתה יכול לנסוע כל היום בין הערים ובתוך הערים באותו מחיר.
סבבה.
אז מחיר, אתה יודע, אולי זה גם, גם כמו שאמרת, קווים הכי עמוסים, קווים זה, קווים שזה רק לעבודה, הקלה או חינם או משהו כזה, זה יכול להיות רעיון טוב.
כן.
יכול להיות רעיון טוב.
זה יכול להיות ממש ממש מעניין.
כן.
עוד משהו שהייתי עושה בשביל להכניס כסף, וזה ישנא אותי, אבל לא אכפת לי, כי אני שר ולא, המטרה שלי זה לא שאוהב אותי. זה לוקח מס על אנשים שטסים לחול.
לקחת מס על אנשים שטסים לחול?
מס של אנשים שטסים לחול, ואנשים
שלי. למה?
ככה. לוקח להם, אתה יודע, 10 שקל, 10 דולר.
יאיר, אני לא בוחר בך. אני לא בוחר בך. זהו,
נגמר.
פה? סתם.
כן.
אבל למה זה?
אם יש לך את הפריבילגיה, לטוס לחול. אתה משלם כבר מינימום 300-400 דולר לכרטיס. ואתה רוצה לחול, ואתה הולך למסעדות, ואתה משתבב וזה. וואלה. אם יש לך את הפריבילגיה, שלם עוד 10 דולר בשביל המדינה, לא יערוג אותך.
אם אתה טס כדי לבקר את אבא שלך החולה, אתה טס כך ברירה?
אז יש לי שיעורים מיוחדים. יש כאילו, אפשר לעשות ועדה וזה, אבל גם זה 10 דולר, אחי. זה לא, אין מישהו שלא יכול לשלם את זה. זה לא שאני מבקש 100 דולר. זה לא כמו העניין המטומטם הזה שב... נו, שצריך לשלם בשדה תעופה 1,000 שקל על דרכון. זה לא רמה כזאת, שזה וואלה באמת שחיתה.
כן.
עוד 10 דולר.
נכון, אבל נראה שפה באמת יש בלנס, אתה יודע, על לאבד דרכון 1,000 דולר, אנשים יבקו על זה, אבל לא יותר מדי. עכשיו, אפילו אם תוסיף לאנשים, דולר אחד, יש כאילו אתה לא יבוא אותי, אבל נראה לי שזה יכול להתחיל כאילו תנועה פה בארץ.
שמע, כשאת מזמין כרטיס טיסה, שים לב, אתה משלם תמיד טקסס.
נכון? כן. אבל, אני אגיד לך משהו, כשאני הייתי בפיליפינים, יש להם שם משהו בשם טרמינל פי, אני לא זוכר איך קוראים למקום הזה שממנו יוצאים הספינות. לא משנה, נקרא לזה טרמינל פי, סבבה? שזה כל פעם שאתה מגיע למקום שממנו יוצאת הסירה שלך, כי זה התנועה המרכזית ביניים, יש לך טקס של להשתמש בטרמינל. עכשיו, זה לא שיש לך ברירה, כדי לעלות את הסירה, אתה צריך להיכנס לשם. לוקחים לך איזה כמה אלפי זה, שזה לא הרבה כסף, אבל זה מעצבן כל פעם. זה מטבן, זה כמו להגיד לך, כל פעם שאתה חוצה את המעבר חצייה, תביא לי 50 אגורות. זה לא הרבה, אבל זה...
אני אגיד לך, אני מבחינתי, במקום שאני מסתכל עליו, הדרך שלי לעשות כסף בשביל לממן את הרפורמות שאני רוצה לעשות, זה כל הדברים שהם פריבילגיה, עליהם אני לוקח כסף. כל הדברים שהם זה, כמו שנגיד לדוגמה, זה לא קשור לתחבורה, אבל על סיגריות, על אלכוהול, האלכוהול פה מאוד מאוד זול, זה לא הגיוני. הייתי מעלה את המס על האלכוהול ברמה מפגרת. אנשים היו שונאים אותי,
וואו,
אני אומרך, היו מפגינים מחוץ הבית. אבל באמת, וואלה, זה הדרך לממן את זה. בדברים שהם פריבילגיה, בדברים שהם בסופו של דבר מותרות, זה הדרכים שלי להכניס כסף למדינה.
אוקיי, אני לא שקר, יש הרבה דברים שאני מסכים איתך, יש דברים שפחות. הטרמינל פי, האלכוהול וזה. תקשיב, יש אלכוהול זול, ברור שכן, אבל כמה אלכוהול מאוד יקר. השאלה...
לא, כל האלכוהול בארץ בשנים האחרונות, מאז שאני עבדתי בדרינק סנטר, ירד משמעותית, ברמה שזה לא הגיוני. האלכוהול צריך לרדת, לעלות ברמה גבוהה.
כן,
צריך לעלות
אני הבנתי שמתישהו בתחילת שנות ה-10, עשו שינוי במס של האלכוהול, על פי אחוזים ולא על פי... נכון, משהו כזה?
לא, היה משהו, אני לא זוכר.
שהערק, כאילו, הדברים הזולים עלו הרבה, והדברים היקרים ירדו מלא, משהו בסגנון, כי זה היה מס על פי אחוז אלכוהול, ולא על פי המחיר של האלכוהול. הרבה אנשים, מן הסתם, התלוינו. אבל מה שאתה אומר נשמע הגיוני. אני עדיין חושב שצריך להיות, מה שנקרא, הבוטום שלף, צריך להישאר נגיש, מידיום טופ שלף, בוא תיעקר.
וואלה, זורם איתך. למה? כי אנחנו מפרסמים בירות. אנחנו לא יכולים לזמבר את האנשים שביאים לנו בירות. אז בירות מחוץ למס.
אהבתי. ואני אוהב אלכוהול, אין מה לעשות, אין מה לעשות.
מסכים.
אבל סיגריות אני מסכים איתך. למד שרואי שתכלס המס על טבק עלה בשנים האחרונות יותר ויותר ויותר ויותר. אני לא צורך טבק קבוע, אבל אני צורך לעתים. ובאמת ראיתי, ההבדל בין טבק גלגול לפני שנה, שנתיים, שלוש לעכשיו, משהו שהיה עולה 30 שקל, עכשיו עולה 90, זה מפגר. אז כאילו, זה קיים, אבל אפשר, כמו שאמרת, להדק דברים, להוסיף פה, להוסיף לפריבילגיה, לפריבילגיה.
כן.
כן, אתה לא, אם יש לך 200 שקל להוציא על גרגוס, אתה יכול לשלם 220 על גרגוס. הכל בסדר.
בדיוק. אתה מבין? אלה הדרכים לעשות את זה. ועוד כמה דברים אחרונים, כי אנחנו כבר עוד שנייה בשעה.
וואה, באמת?
כן.
פאק, אוקיי.
אימא לפני פרק, אבל עדיין.
כן.
מה שהייתי עושה זה, יש מערכות בטיחות לרוכבי אופנועים. אוקיי. כל מיני אפודים, שכשאם אתה מתהפך, אז זה מתנפח מהר ומגן עליך. הייתי הופך את זה לחובה.
לכל חליפת אופנוע צריכה את המערכת הזאת, כאילו?
כל מי שנוסע עם אופנוע צריך שיהיה לו את החליפה הזאת, בטיחות. אולי הייתי מסבסד את זה כדי, אתה יודע, אבל... ודבר אחרון, מחזיר לארץ, מביא, לא יודע אם מחזיר, מביא לארץ בצורה רשמית את הספורט המוטורי.
למה?
כי קודם כל, יש מחקרים שמראים שבמדינות שיש בהם ספורט מוטורי רשמי וחוקי, יש פחות תאונות ודברים על הכביש עצמם, כי אנשים שרוצים לנסוע מהר, הולכים לתחרויות האלה, למסלולים.
מעניין.
אוקיי? וזאת אחלה דרך להכניס כסף. אחלה דרך להכניס כסף.
נכון. לגבי אופנועים, הייתי גם שם, כאילו, מיישם את הכנס על אופנועים שנוסעים מחוץ לקווים. יש בעיה בארץ עם אופנועים שאין תרבות אופנועים. זה למה אופנועים ואופניים כל הזמן מרגישים את הצורך ללכת בין לבין, לצאת מהפס הצהוב, כי פשוט רכבים שמים זין. במקומות שיש הרבה הרבה אופנועים, אתה יודע, כאילו כל מיני וייטנאם וכאלה, יש תרבות אופנועים מאוד גבוהה, אנשים יודעים לכבד אופנוע בכביש. פה כן. לא. אם אתה מחייב אופנועים להישאר בתוך הקווים, כמו כל רכב אחר, אתה יוצר סוג של תרבות של חבר'ה, כולנו רכב, כולנו אותו דבר, וזה יוריד את הסללומים של אופנועים, ואולי גם יוריד מהתרונות.
אני דווקא חושב זה שהאופנועים נוסעים בשוליים, זה הרבה יותר בטוח לכולם. אני חושב שזה הרבה יותר בטוח שהם ייסעו על השוליים, גם לפני כמה זמן רצו לבטל את העניין הזה של השוליים, והם ממש ממש התנגדו, כי הם אמרו, זה סכנת חיים. בסופו של דבר, הבעיה עם אופנועים, זה שיש את האופנועים של... זה אותו דבר כמו העניין עם האופניים. יש רוכבי אופנועים ואופניים שנוסעים לא טוב, אבל עם האחוז הקטן שמשפיע על כולם וגורם לכולם להיראות רע. הבעיה העיקרית זה הרוכבי, זה האנשים שנוסעים באוטו, ולא מכבדים. אז בגלל זה...
זה הכוונה שלי בחוסר תרבות אופנועים.
כן.
שהנוסעים באוטו לא מכבדים אופנועים. ואם אתה מחייב את כולם לנסוע כביכול, כולם שווים, אתה לא תרגיש, אתה תרגיש פחות בנוח לחתוך, לעמוד מול או לא לכבד אופנוע.
כן.
שוב, זה סתם מחשבה, לא יודע אם זה...
אז חברים, באמת שזה עולם מרתק, תגידו לי מה אתם חושבים על הדברים שאמרתי, נראה לי אתם הולכים לסנוע אותי. גם אני לא אוהב שוקולד.
כן, חבר'ה, כאילו, בוא נעשה ככה, שכל מי שהיה בוחר ביעיר בתור שר התחבורה, שירשום לנו.
נכון, תגידו לי...
בוא נראה, אנחנו דמוקרטיה, בוא נראה כמה...
ומי שלא בוחר בי, מס.
דמוקרטיה.
מס.
וואי, זה מעניין, זה מעניין. אוקיי, תורי?
כן.
וואו, תקשיב, אני כל כך יצאתי... אוקיי, בוא נראה אם אני זכר בהכל. כי גם אני באתי מאוד מאוד טעון לנושא שלי, אני חושב שזה באמת הולך לפרק ארוך.
מס, מי שנכשל, קבל כנס.
כי כולנו יודעים שיש בעיות מהותיות פה בארץ עם החינוך. התיכון, הבגרויות, כאילו יש דברים שכולנו יודעים ש... כולנו מכירים את הסמאות שהתיכון פוחרת, החינוך לא טוב, כאילו כל מיני דברים כאלה. אבל מה שגיליתי היום זה למה זה ככה? מאיפה זה מגיע? מה גורם למה? וזה מה שכאילו blew my mind. אבל לפני שנגיע לשם, כמה נקודות. דבר ראשון, שר החינוך יש לו המון המון השפעה, כי כל החינוך בארץ הוא ציבורי. אתה יודע, אולי יש איזה בית ספר או שתיים פרטיים, אבל רוב החינוך בארץ ציבורי.
כן.
זה אומר שמה ששר החינוך מחליט, קורה לכולם. שזה אומר שיש לו המון המון כוח והמון השפעה. ועוד אחד, שזה ישפיע על הרבה דברים שאני אגיד עכשיו. אחד מהקשיים פה בארץ, זה שאתה צריך, כשאתה בונה תוכנית לימודים, אתה צריך להתחשב בכולם. עכשיו, מה הבעיה? שבמדינת ישראל בנויה על ידי המון אוכלוסיות, המון אנשים כאילו מהגרים, עולים חדשים, לתל אביבים, נייטיב, בדואים, ערבים, כאילו כל כך הרבה אנשים שונים, שבתור בסיס קיימים 4 תוכניות לימוד. צריכים לעשות תוכנית לימוד לחרדים, דתיים, שאני לא יודע מה הבדל, אבל יש הבדל כנראה, ערבים וחילוניים. 4 תוכניות לימוד במדינה אחת. זה מטורף. אין כזה ברוב המדינות. רק אצלנו. בנוסף לזה, כמו שאמרתי, אז למשל החילונים, תוכנית לימוד צריכה להיות ממש מאוד 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 פלורליסטית ומגוונת, בגלל שבתוך חילונים יש לך עולים חדשים. יש לך חבר'ה שיש להם תרבות צבא, אין להם תרבות צבא, תל אביבים, דרום, כאילו כל כך, אנשים מכל כך הרבה רגעים שונים, אמונות שונות, תרבות שונה, שאתה לא יכול לעשות את הדבר
לפגוע
לכולם.
לפגוע בכולם, כן.
בדיוק. אז זה קשיים שכבר פה, אתה מבין, יש לנו תרבות של חינוך מאוד שונה משאר העולם.
כן.
יש פה הרבה קשיים, איך ניגשים לזה בכלל. וכשאתה חושב על רעיון חדשני כדי לפתור את הבעיות האלה, אתה לא יכול לעשות רעיון חדשני שרק יעבוד לתלמיד התל אביבי. כמו שאמרנו, אתה צריך גם לחשוב על הבחור בדיוק בדרום, שאולי אין לו את כל הדברים שלנו יש פה.
כן.
קשיים, 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 קשיים. עכשיו, מה הדברים הקלים שיש פה בארץ? זה שבגלל שכל המערכת החינוך היא ציבורית, אתה יכול ליצור פה הרבה סגנונות חינוך חדשניים. ומשרד החינוך ישלם לך עליו. כאילו, יש המון סוגי, בוא נראה, חשבתי את זה, הנה, אנשים שרוצים או צריכים הרבה שיטות פדגוגיות שונות, יכולים ליצור בית ספר. יש פה בתי ספר דמוקרטיים, בתי ספר על בסיס PBL, שזה Project Based Learning. זה כל מיני שיטות, ואתה לא חייב לפתוח או ליזום או למצוא כסף כדי לפתוח בית ספר הזה, המדינה תשלם לך את זה. כי כל הבית ספר פה ציבורי. אם אתה רוצה בספרד או בארצות הברית, לקחת את התלמיד שלך לאיזה בית ספר מיוחד, שהוא יותר טכנולוגיה, יותר מוזיקה, יותר דמוקרטיה, יותר כאלה, זה עולה המון 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 כסף.
כן.
פה בארץ לא. אתה יכול לקחת את הילד שלך לבית ספר מיוחד לזה, מיוחד לכזה, וזה היה לך בדיוק אותו דבר כמו כל בית ספר ציבור אחר. שזה משהו פה בארץ שבאמת יוצא דופן בחינוך מסביב לעולם.
וואלה.
כן, זה, כמו שאמרתי, יש מקומות עם בתי ספר מיוחדים, אבל זה לרוב במקומות שהמערכת החינוך היא לא ציבורית. ויש פה גם את העניין של מגמות. שיש את זה בעולם, אני לא אומר שלא, אבל זה לא כזה פופולרי. עניין שילד בכיתה ו' כבר יתחול, סליחה, בכיתה ת' כבר יכול להתחיל לחשוב על לאיזה כיוון הוא רוצה להתחיל ללמוד, סוג של לעשות לעצמו custom made חינוך, שבנוסף ללבחור את השתי שיעורים הנוספים האלה, זה נותן המון מגוון והמון גמישות לאנשים שאולי רוצים לעבור בית ספר. למשל, אח שלי פרננדו, למד בלדד, למד ברימלט בנתניה, איפה שאני ויאר למדו כשהיינו קטנים. וכשהוא סיים שם, הוא מן הסתם, האופציה הכי ברורה זה ללכת ללמוד בלדד, התיכון הכי קרוב לשכונה. אבל הוא רצה מגמת רובוטיקה. והוא גילה שבשי עגנון, בבית ספר גם בנתניה, יש רובוטיקה, אז הוא שינה בית ספר לבית ספר יותר טוב, ובגלל התחבורה הציבורית שיש בנתניה, חבר'ה, שתבינו, נתניה זה עיר מוערכת, אנחנו גרים בדרום, שי עגנון זה הכי בצפון. והוא עבר לשם, כי יש שם רובוטיקה. וכל הבית ספר היה הרבה יותר טכנולוגי, הרבה יותר מדעי, וזה גמישות מדהימה שיש פה בארץ. אם אתה רוצה בית ספר לאומנויות, אני מכיר לא מעט אנשים שעברו לבית ספר עם יותר מוזיקה, עם יותר קולנוע, עם יותר כאלה. תיכון,
כן.
חטיבה, דברים כאלה, שזה מדהים, והכל על סיסוד הממשלה. אבל, בואו נגיע לבעיה המרכזית. בגרויות. בגרויות, SATs בארצות הברית, A-Levels באנגליה, ושטיבולר.
ושטיבולר זה ושטיבולר. הסטן בברזיל.
בברזיל.
שמעתי על זה הרבה דברים.
הבעיה שבגרויות זה חובה. סבא? אין מה לעשות. ויש פער גדול בין מה שהמערכת חינוך נותנת לנו, לבין מה שילדים צריכים. שזה הפער הכי בעייתי במערכת החינוך.
תסביר.
אוקיי, קשה מאוד לעשות מבחן הערכה, כאילו evaluation, נכון, מה שנקרא one for all, מה שנקרא מבחן אחד, סוג אחד של מבחן, שיהיה אותו דבר לכל האוכלוסייה, ויבחן אותם לאוניברסיטה.
כן.
כמו שאמרנו, יש הרבה סוגי אנשים, עם הרבה סוגי מקומות, עם הרבה סוגי תרבויות, עם הרבה סוגי עניין שונים. לעשות אותו דבר לכולם, זה פשוט לא הגיוני. Mm-hmm. וזה הבעיה הכי גדולה שכל מערכת חינוך בעולם מתמודד איתה, לא רק פה בארץ, בכל מדינה.
כן.
איך אתה עושה מבחן אחד שבאמת בוחן לכולם? זה גם הבעיה אחרי זה עם הפסיכומטרי, כן? כל מיני מבחנים כאלה של, של הערכה. ומבחן הבגרות עובד בעיקר על שינון. שינון בתכלס זה כבר לא כזה נחוץ לעולם של היום. אולי בעולם לפני, לפני אייפונים, לפני סמארטפונים, היה יותר נחוץ, אבל היום שינון זה לא בעיה. וכשאתה נמצא במערכת חינוך, בתיכון, שהמטרה שלו זה בגרויות, והמטרה של הבגרות זה ללמוד, לראות כמה הצלחת לשנן, מה זה נותן לך לעתיד?
לא, כלום.
מה זה נותן לך לעתיד הקרוב? מה זה נותן לך לעתיד? שום דבר. כי כל נוסחה בפיזיקה, כל שם בביולוגיה, כל זה, אתה יכול למצוא באינטרנט. עכשיו, מן הסתם, אפשר להוציא את, את העניין של, מה, אבל עכשיו רופא, כל פעם שהוא רוצה למצוא מחלה, הוא לא ייכנס לגוגל. עכשיו, פיזיקאי, נכון. מה שצריכים ללמד ילדים, זה לא לשנן, זה ללמד אותם איך ללמוד. כי כל המידע פרוס מולך באינטרנט, בכיס. אתה צריכים ללמד את הילדים איך ללמוד, איך להשתמש בכלי הזה בצורה יעילה. בוא נראה איך ניסחתי, אני לא זוכר, לא משנה. כי בסופו של דבר, למשל, אני תמיד יכול לחזור לאח של הקטן עם הדוגמאות שטויות שהוא רואה ביוטיוב, אבל אני לא יודע אם אתה זוכר, בתיכון שלי, השיעור היסטוריה, הייתה המורה שאתה נכנס לשיעור, אומרת, תפתחו מחברות, היא הייתה פותחת את הספר היסטוריה, ומתחילה להכתיב.
מה זה בשיעור שלי? גם אצלי.
זהו, כי בתיכון כבר לא היינו ביחד. ככה זה אצלך, ככה זה אצלי, וככה זה יצא, אני בטוח אצל המון 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 אנשים. מה תזכור מזה? מה תלמוד מזה? מה תלמד מזה? בסופו של דבר, למשל, אח שלי מתישהו, לאחרונה, בא ושאלתי, יון, תגיד, ראית את הסרטון ביוטיוב? זה היה, וואי, איך קוראים לזה? סוג של The Summary of the History of the World, משהו כזה. ההיסטוריה של העולם בכמה דקות. מי שעשה סרטון אנימציה, קצר, מגניב, שפשוט בחמש דקות סיפר את כל ההיסטוריה של העולם. הכל.
וואי, מגניב.
מההתחלה, הוא לא נכנס הרבה פרטים, אבל נכנס למספיק פרטים, כדי שתבין מה הלך בכל העולם.
זה יהיה בקישור למטה של הפודקאסט.
זה מדהים. עכשיו, אני ראיתי את הסרטון הזה לבידור, אבל יצאתי משם עם יותר מידע ממה שלמדתי בכל הסמסטרים בתיכון.
ושאתה יותר תזכור.
אני יותר אזכור. אח שלי הקטן למשל שיחק Assassin's Creed. סבבה, שיחק את המשחק. הוא למד שם יותר תאריכים ושמות על, על ההיסטוריה הספרדית ממה שאני זוכר מהבית ספר שלי. עכשיו, מן הסתם, מה שאני מנסה להגיד פה זה לא עכשיו צריכים להיכנס ליוטיוב וזה כדי ללמוד. לא, אבל יש פה דרך להכניס לך מידע לראש בצורה חדשה.
יעילה
בצורה
יותר.
בצורה יעילה יותר, שזה לא לשבת ו... אוקיי, 1868 וזה... לא, זה מיושן. כי מה העניין? השיטה של לשבת בכיתה מול מורה שמדבר, זה הדבר הכי מיושן בעולם. סבבה? הייתה את המהפכה הדיגיטלית ששינתה איך שכולנו חושבים, מערכת החינוך לא השתנתה.
אבל איך היית עושה את זה אחרת אז?
שנייה. הנקודה הזאת חשובה לי. השיטת החינוך הזאת של לשבת בכיתה ולהקשיב למורה, היא אותו דבר, תחשוב על זה ככה, הייתה מהפכה תעשייתית, הייתה המצאות הדמוקרטיה, המצאת האסלה. כל זה קרו בזמן ששיטת החינוך עדיין לא השתנתה.
כן.
מה זה? אז עכשיו לגבי שיטת החינוך, זה משהו שאני לא לגמרי יכול להיכנס אליו, אבל אני כן רוצה לדבר על העניין של הבגרויות. יש פה עניין שהבגרויות הורסות את התיכון במדינה. כמו שאמרנו, השיטת לימוד מאוד מיושנת, הבגרויות לא באמת בודקות איך אנחנו בתור אנשים כדי להגיע לעולם האמיתי אחרי זה, וזה יוצר כמה דברים. בנוסף לזה, בזמן התיכון, אנחנו ילדים שבוחנים הכל. אתה לומד על עצמך, אתה בוחן אנשים שמעליך מה זה מיניות, מה זה חברה, מה זה קשרים חברתיים, מה זה, הכל, הכל, הכל אתה בוחן. ובנוסף לזה, שמים לך צבא. איך הצבא משפיע על התיכון? אומרים לך, תקשיב, יש לך את השלוש שנים האלה, בסוף, אתה עושה צבא, הצבא, אתה תשכח מהתיכון, יש מצב שאפילו תעשי קריירה בצבא, אתה יכול לעשות עתודה בצבא, אז אנשים גם מתחילים לחשוב על הצבא, בכיתה י' ב' וי' א' יותר ממה שהם חושבים על הבגרויות. לא יודע מה איתך. אני יודע מה איתך, אבל אני אדבר על עצמי. כל מה שדיברנו עליו בכיתה י' א' וי' ב', זה יחידות. וצו ראשון, ויום סיירות, וכאלה, איפה תגיע, שמעתי וזה, ראית את הסרטון של... דיברנו על בגרות להיסטוריה? לא, רק ביום שזה קרה, כי זוכר איזה משעמם זה היה. נורא. אז זה מוציא את הראש עוד יותר. ואז הוסיף את ההודעה ש... אתה עכשיו לא רוצה להשקיע בבגרויות? אין בעיה, אתה יכול לשלים אחרי זה. עוד יותר אין לך כוח לבגרויות.
יש לי שאלה.
כן.
אתה מדבר פה על הרבה בעיות, אבל עדיין לא הצלחתי להבין פתרונות.
אני עכשיו מגיע לזה.
אוקיי.
אני מציב פה את הבעיה של התיכון. אז יש לנו, אמרנו, מיושן, הבגרות עצמה,
צבא. יש לך שליף ביד או משהו?
לא.
אתה כל הזמן מסתכל ליד כאילו יש לך שליף
כתוב. לא, פשוט יש לי פצע.
אוקיי, לא הבנתי.
לא. ובנוסף, כל החוסר מוטיבציה הזאת אצל תלמידים חוסרת חוסר מוטיבציה אצל המורים, שמוסיפה חוסר מוטיבציה אצל הילדים.
כן.
אז לדעתי, הרעיון של הבגרות זה הבעיה העיקרית. ברגע שתשנה מה המבחן בוחן ואיך אתה בוחן אותו, אתה תשנה את הצורת לימוד. ברגע שתשנה את מה שאתה מלמד ואת הצורת לימוד, הילדים יהיו הרבה יותר מעוניינים. ברגע שאתה משנה את זה, המורים יהיו יותר מעוניינים. ואתה מתחיל פה שרשרת, טוב, אולי זה לא פתרון אחד לכל, אבל לדעתי, מה הבגרות מייצגת, מה היא בוחנת ואיך היא בוחנת את זה, זה החוליה הכי חלשה בשרשרת, שיכולה לשנות את כל תרבות התיכון ואת סוף החטיבה, ולהביא אנשים אחרי זה לאוניברסיטה, אם הם רוצים ללמוד, בצורה הרבה יותר יעילה.
כן.
לדעתי החוליה הכי חלשה, כמו שאמרתי, זה הבגרות והתיכון. הבאתי פה עכשיו שרשור מלא במידע. יש לך משהו להגיד על החוויה שלך בתיכון, על כל מה שאמרתי פה?
אני לא אהבתי את המגמות. אני חושב שזה משהו בעייתי, כי כאילו זה... אני למדתי מחשבים ואלקטרוניקה, ואני היום שונא את זה. גם בגלל מה שהיה לי בבית ספר עצמו, וגם בגלל שכאילו זה פשוט לא אני. אז אני חושב שלתת לילד בכיתה ט' לבחור משהו שבסופו של דבר זה לא כזה גורלי, כן? זה לא שעכשיו זה, אבל עדיין. משהו שם לא מתחבר לי בצורה נכונה. כן, זה משהו שלגמרי הייתי משנה.
אוקיי. מה, כאילו, לא ראית המגמות או...
לא יודע, לחשוב על... כאילו, לאו דווקא מגמות, אלא כאילו, לעשות את זה בצורה אחרת, כאילו, יותר...
כן.
שונה, אין לי פתרון.
כן. אז לגבי דרכי לימוד, יש מיליון, אבל שתיים שיותר בלטו לי, זה היה בתי ספר הדמוקרטיים, שמעת עליהם?
כן.
ושיטה בשם PBL, Project Based Learning. Learning, סתם. שזה פשוט אומר, בגדול, שבתחילת שנה, כל מגמה, כל שיעור וזה, מציג את הפרויקט שהולך להיות מוצג בסוף השנה, וכל דבר שאתה לומד זה כדי לשפר את הפרויקט הזה. זה אומר שכל דבר שאתה לומד, אתה צריך ליישם לפרויקט אישי שלך. אז על כל דבר אתה עובד, מוסיף, משנה וכאלה, במקום פשוט להגיע ולשנן.
מגניב.
שלעתי, זה צורה הרבה יותר חשובה וטובה.
זה עובד טוב מאוד גם בדברים מעשיים. היה לי בלימודים, בבית ספר, גם למדתי משהו, דברים שהם כאילו טכניים ולבנות דברים וזה, אז באמת אתה כל שיעור לומד משהו, וזה עוזר לך לבנות את מה שבסופו של דבר אתה רוצה.
בדיוק. כאילו זה מוסיף לך למשהו שאתה בתקווה רוצה לייצר.
כן. ואז אתה גם יוצא עם תיק עבודות בסוף הדברים שאתה יכול להראות.
גם, גם. ולעתי המון המון שיעורים, כמו שאמרתי, היסטוריה, כמו שאזרחות זה גם נכנס בתוך העניין הזה, זה... ספרות, זה שיעורים שבאמת, כאילו בבסיס שלהם, אם אתה פשוט בא ומדבר לתלמידים, זה מאוד משעמם, ולרוב, אתה לא תלמד משם דברים.
כן.
ולנסות לשנות את צורת הדרכה שזה, הוראה שזה, זה יעזור לכל הדברים, זה למתמטיקה, לביולוגיה, כי כמו ש... יש או לשבת ולהקשיב למורה, או לראות יוטיוב, שתיהם דרכים שונות, כדי להכניס מידע, ראינו שזה לא עובד, זה עובד מקסים, אז יש פה משהו.
כן.
ולדעתי, וואו, היה לי בקדר עכשיו, באתי להגיד משהו. וואו, חבר'ה, סורי. וואו, זה היה נורא. היה לי משהו ממש טוב להגיד. טוב, קורה, היה צריך להגיד משהו, פרק 40. טוב, אז בוא נעבור לעוד משהו.
בסוף אתה תזכר, בלילה.
בסוף אני אזכר, ואני אגיד, שיט, כשאני אקשיב לפרק, אני אבין את החוט מחשבה. לא משנה, אבל יש עוד נקודות. יש את העניין של 2020, איך שזה השפיע על החינוך. כי עוד עניין על החינוך שלא דיברנו עליו עדיין, זה כמה שזה משפיע על הצד החברתי בנו.
כן.
שרק, כאילו, לפני כן כולנו ידענו שזה משפיע חברתי וזה וכאלה, אבל לא הבנו כמה זה משפיע על, כנראה שזה מושג באנגלית, social emotional learning. סבבה שזה בפועל איך להתמודד עם אנשים כשאבא ואמא כבר לא פה.
כן.
זה משהו שרק הבית ספר מלמד. האנשים שלומדים בבית, האנשים שלומדים בקבוצה קטנה מיוחדת, לא לומדים את זה. רק בבית ספר גדול, בית ספר עם אוכלוסייה גדולה, שאתה נמצא עם 7 כיתות, 30 תלמידים בכל אחד כאלה, אתה יודע, אולי לא, אבל פשוט כמה עשרות אנשים, אתה רואה שיש הרבה סוגי אוכלוסייה, אתה לא רק בברנצ'ה שלך, אתה לא ליד אמא ואבא, ואתה לומד...
לשרוד.
לשרוד. זורקים אותך למים עמוקים. אין מה לעשות.
אנחנו שרדנו.
וואו.
אנחנו שרדנו. אנחנו ממש שרדנו את הבית ספר.
וואו, לגמרי. שזה משהו שבתור שר החינוך צריך המון לשים את זה תשומת לב, כי בסופו של דבר כשמדברים על דרכים אלטרנטיביות וזה דיגיטליות ללמוד, אי אפשר להוציא את זה. אנשים חייבים להגיע לבית ספר ללמוד.
כן.
באינטרנט, בסבבה, כאילו לחשוב על דרכים אלטרנטיביות לדור של היום, מה שנקרא כאילו, הרבה אנשים משתמשים במושג, שמתי לב, digital natives. סבבה, אנשים שאומרים, כן, הדור של היום כאילו גדל לתוך העולם הדיגיטלי. אז כאילו הכל צריך להיות, לא, כאילו סבבה, אז אנחנו מבינים יותר איך להשתמש באינטרנט ויוטיוב ואפליקציות מאשר אנשים מעלינו, אבל זה לא אומר ששם כל העולם. להכניס עכשיו מחשב לבית ספר, זה לא מה שישנה את העניין. צריכים להבין מה תורת חשיבה, גם חברתית וגם לימודית.
כן.
ולעתי חברתית, אין תחליף לבית ספר, לתיכון, לצבא, כי צבא זה גם חלק מהחינוך בארץ, זה לא תחת שר החינוך, אבל זה גם חינוך בארץ. וואו, יאיר, יש לך אולי סיפור שאתה רוצה להציע על ה-social emotional learning שהיה לנו? בחטיבה, התיכון...
זה משהו ש... אני לא יודע, אני יודע ש... אני חושב על זה הרבה פעמים, שיש לי הרבה מאוד מזל שהיו לי חברים דומים אליי. אם הייתי נופל על שכבה או על מקום, שהיו אנשים שכאילו לא כמוני, אנחנו היינו קצת שונים בבית ספר.
כן.
היינו ה-weirdos קצת.
נכון, אנחנו תמיד. מאז כיתה א' היינו החברה...
אז אני יודע שהיו עושים עליי חרם. אני בטוח שהיו עושים עליי חרם. ואני יודע שהיה לי מזל שתמיד היו לי את החברים שהם כל כך דומים אליי, שכאילו היינו ביחד, ולא היה אכפת לנו כל כך מהרעשי רקע.
נכון.
אז אני יודע שזה משהו שהייתי באמת מנסה להילחם בו, התופעה הזאת של לעשות חרם על ילדים. הייתי עושה על זה שיחות והרצאות, ובאמת כאילו כזה תמיכה, ובאמת מעקב מאוד צמוד אחר ילדים.
כן.
כי כאילו בוא נדבר גם דוגרי, הילדים האלה שעושים עליהם חרם, אנשים מבוגרים, אם הם שנייה יצאו מהקומפורט זון שלהם, והם שנייה יסתכלו על האנשים, קל לנחש מי יכול לעשות, על מי יכולים לעשות חרם.
כן.
והייתי שם עליו עין, והייתי כזה בהפסקות, בלי שהם רואים, בלי שאף אחד רואה, הייתי כזה מסתכל עליו, רוצה לראות מה הולך איתו. רואים הוא עם אנשים, רואים מציקים לו, ווואלה עוזר לו כאילו.
כן.
זה מה שאני הייתי עושה, הייתי באמת עושה באמת סוג של... תהליך חינוך לילדים, אבל גם למורים,
כן.
של איך לשים לב לדברים האלה,
כן.
ואיך למנוע את זה.
להוסיף עוד איזה פן פסיכולוגי בלימודי הוראה, כאילו, לא יודע כן. אם כבר יש, אבל כאילו להוסיף את, כמו שאמרת, האקסטרה הזה.
כן.
אני, תודה לאל, מה שאמרת עכשיו, זה, הייתה לי מישהי כזאת כשהייתי בספרד. מניחו לי, זו הייתה המורה, הייתה מחנכת שלנו, ואני הייתי ילד שונה, מה שנקרא. לא הכי, זה היה בית ספר מאוד קטן, כיתה אחת בכל שכבה, בין 8-20 ילדים בכל כיתה, קהילה יהודית בספרד, מאוד סגור. ואני הייתי ילד שונה, ולא תמיד קיבלו אותי, בגדול, ובאמת, היא לקחה אותי בתור פרויקט אישי, כי היא ראתה שאני ילד מעוניין, הרבה דברים, וקצת קשה. אז הייתה פעם אחת היא ארגנה שכל התלמידים יעשו לי מסיבה, הסיבה הייתה שנולד לי אח קטן, אבל גם כאילו לחגוג את החברות שלנו. דברים כאלה. כשהייתי הולך לצד, ולא יודע, הבוחר כאלה הייתה באה ושואל וקורא וזה, מנסה לעזור לי. אז היא באמת, כמו שאמרת, שמה לי עין. כי מכל הילדים, לצערי שם, אני הייתי הבודד, כאילו, בין הבודדים השונה, כן. שעשו לב חרם. והיא באמת שמה לי, וזה באמת שינה לי את החיים. עד היום אני זוכר אותה בתור הדבר הכי נפלא בעולם. היא ממש עזרה לי ושינתה לי את החיים.
כן. אז זה באמת חשוב הדבר הזה, זה משהו שהוא...
אבל אני חושב שלא, אם לא היה לי את זה, לא הייתי מצליח להבין את זה ולהתמודד עם זה בגיל יותר מאוחר.
כן.
כי אני, בסופו של דבר, אני ואתה, חבר'ה שלא היינו אוהבים לשחק כדורגל, אוהבים את השטויות שלנו, והדרך שלמדנו להתמודד עם שאר אנשים האלה, עם אנשים שאני ואתה לא כאילו בזרם, יש אנשים שאוהבים לך בזרם, אני ואתה פחות.
בוא נגיד ככה, לא היינו מחביבי הבנות.
בדיוק.
כשהיינו קטנים.
בדיוק. אז אנחנו למדנו להתמודד בעולם כשאנחנו כאלה.
כן.
ולעתי, שוב, אם היינו, אתה יודע, בגיל קטן רואים שהילד יש לו בעיות בבית ספר, let's homeschool him. היית מגיע בגיל 18 והיית הבן אדם הכי מוזר והכי לא מסדר עם אנשים בעולם. הרבה יותר ווירדו.
כן.
אז יש משהו בלזרוק אנשים במים עמוקים מבחינת חברתית, שזה מאוד מסוכן ומאוד קשה, אבל בסופו של דבר...
זה חשוב.
חשוב, זה חשוב. יש אנשים שבאמת משפיע עליהם, ונשארים בעיות עם זה עד סוף החיים.
כן.
אבל זה אחוז יחסית קטן, לעומת אנשים שזה כן עוזר להם. אז הפן החברתי זה גם עניין שאי אפשר לשנות, ובקורונה למדנו את זה בכוח. וכמו שבקורונה למדנו שהתשתית האינטרנטית, בעייתית מאוד בארץ, למדנו שהחינוך הדיגיטלי בארץ, זוועה. ואנחנו... בפער שנות אור, ואיפה שאנחנו צריכים להיות, כדי להעביר שיעורים דרך האינטרנט. הדבר הכי בסיסי בעולם. אוי, זה לא שקט? אז כן, זה ממש ממש ניסיתי לרכז המון המון נושאים לכמה שפחות. חשבתי שבאמת שהבעיות העיקריות זה הבגרויות, איך שזה משפיע על התקופה של התיכון ואחרי זה, והעניין החברתי, ו... לא יודע, אתה באתי הרבה יותר פתרונות. אני באתי עם שתי אלה בעיקר.
אני באתי עם הדרך חיים לעשות כסף.
נכון, לא הסתכלתי על לעשות כסף בחינוך, כי בסופו של דבר זה חינוך ציבורי בארץ.
אני עדיין חושב שילד שנכשל במבחן צריך לתת לו קנס. סתם, לא באמת.
אבל זהו, מסתבר שבהמון המון המון פנים שונים, החינוך בארץ הוא מאוד מאוד טוב.
כן.
הבעיה העיקרית בארץ זה התיכון. והרבה מהמבחנים האלה שעושים על איפה הבית ספר, עושים לילדים בתיכון, ביהודה אלף יוד בית. ואימא שלי היא גם חלק מהאנשים שעושים את המבחנים הבינלאומיים האלה בארץ, ותמיד, אתה יודע, דרום קוריאה יוצאת ממש גבוהה, וזה יוצא ממש גבוה, אימא שאמרה לי, תקשיב יון, פה בישראל, אנשים, כמו שאתה מכיר את התרבות הישראלים, אומרים, בוא תשים מבחן.
יהיה בסדר.
קחו את הילדים, תעשו את המבחן וזהו. בדרום קוריאה, בוחרים את הבתי ספר, בוחרים את הכיתות הכי טובות שעשו את המבחנים האלה, עושים מבחנים למבחן, כן. דברים כאלה. אז ברור ששם כאילו, פה זה כזה, יאללה, יאללה.
כולם, כל, כולם.
בוא, כנס לכיתה, איחרת, לא נורא, כנס, תתחיל את המבחן.
כולם.
וזהו. אז תכלס, יש לנו בעיה מאוד חמורה של התיכון, אבל המצב לא נורא כמו שאנחנו חושבים, והלימוד האוניברסיטאי והיסודי, בין הגבוהים בעולם. תאמין או לא, בין הגבוהים בעולם.
כן.
וכן, הקטע שאתה יכול לקבל פה תואר רפואה, או תואר בטכנולוגיה, בין הטובים בעולם, ב-13,000 שקל לשנה,
זה טוב.
משהו מדהים.
זה טוב.
אז כאילו שם אין לי מה להגיד, זה מצוין, זה מעולה, יש בעיות, אבל לא מספיק שדורשות כל כך הרבה מחשבה או פתרון. וזהו. חבר'ה, אם יש לכם עוד... עצות, מחשבות לגבי התיכון ובגרויות שאני מת לשמוע.
רוב האנשים שמקשיבים לנו הם בגילאים האלה. אז אני אשמח לשמוע מהצד שלהם, מה קורה בגילאים האלה עכשיו.
כן.
מה השתנה? בסופו של דבר אנחנו סיימנו את התיכון שלנו בשנת 2009.
נכון.
אז הרבה דברים השתנו.
וואו.
הרבה דברים
השתנו. וואו, יאיר, עכשיו אני מרגיש זקן, כוסחתק.
לא יודע, כן? כן. עוד מעט אנחנו בני 30, יון.
למה הזכרת לי? סתם לא, זה רק מספר, זה רק מספר.
אז כן, אז ספרו לנו כי...
חברים, ספרו לנו, אולי הגישה היום של הטכניוניסטים לבגרויות השתנה, למרות שעכשיו עם כל מה ששמענו בקורונה, זה לא הכי השתנה. וגם משהו שמאוד מעניין אותי לדעת, חברים, דיברנו על זה כבר בפרק קודם, אבל זה נתון שמאוד חשוב לעכשיו. כמה מהאנשים הלכו ללמוד באוניברסיטה, או הלכו ללמוד במכללה. כי כל העניין של הבגרויות זה הלכת ללמוד אחרי זה באוניברסיטה. ואם גם פה בארץ יש תרבות שלא חייב ללמוד, אז אולי זה עוד משהו שמוריד מהעניין של הבגרויות.
כן.
אז חברים, אתם מסכימים כל מה שאמרתי על הבגרויות, על, על, על הרעיון שלהם ועל הייעוד שלהם? מסכימים, לא מסכימים? זה משהו ש... כל מה שאמרתי פה אני מאוד מאמין. אני חושב שהייעוד של הבגרויות לא נכון, לא רלוונטי ומיושן, ואני מת לשמוע מישהו שיגיד לאחרת. שהייעוד של הבגרויות, איכשהו בנוי ואיכשהו בוחן אנשים, כן רלוונטי. מת לשמוע.
יפה מאוד. אני עדיין חושב שצריך חלק נסות.
יאיר,
יאיר,
יאיר הולך לחזרתנו פה
לדיקטטורה, דיקטטורה, אנשים לא ילכו ברחובות.
חברים, חמש כנס,
פרק 40,
פרק 40,
מרגש, משמח, עוד מעט פרק 50, וזה פרק שאפשר לשמוח בו.
זה כן, זה לגמרי, אני באמת חושב בפרק 50 בתור משהו מיוחד.
כן, אז אנחנו שמחים שאתם איתנו בתהליך, כל שבוע כמו תמיד, אתם גדלים. ותומכים בנו ועוזרים לנו, ואנחנו נהנים לדבר איתכם
בתכלס. אנחנו מתחילים לבנות איזה מיני מיני קהילה.
מיני קהילה, יש קומיוניטי, יש קומיוניטי.
יש קומיוניטי.
אז כן.
קומיוניטיזם.
זהו.
אז תודה רבה שהקשבתם לנו. אנחנו, זה היה פרק 39, פרק 40. זה היה פרק 40 של פודקאסט מדבר דוגרי. הפודקאסט שבו אני ואיר מדברים.
דוגרי.
יאללה ביי.
סלמת.
דוגרי, yeah.